הגענו לאור צדי. אז היום אנחנו נכנסים לסוגיה חשובה מאוד, שהגמרא, התינוקות מקשים על ההבנה הראשונית קושייה, ועונים תירוץ. אנחנו היום נעסוק רק בהבנה הראשונה, שהיא בעצם ההבנה העקרונית. אז בואו נקרא, אומרת הגמרא, צדי כפופה, צדי פשוטה, כלומר יש צדי רגילה, שיחסית היא כפופה, ויש צדי פשוטה, צדי שעומדת בצורה סקופה, זאת הצדי הסופית. הצדי כפופה, הצדי פשוטה, אז כמו שראינו כבר, יש אותיות רגילות ואותיות סופיות באותיות מנצפח. אז מה המשמעות? בשבילך יש. תודה. אז מה בעצם המשמעות של זה? צדי פשוטה וצדי פשוטה, צדיק כפוף, תכף נראה אם קראתי נכון, צדיק או צדק, תכף נראה, צדיק כפוף, צדיק פשוט. טוב. כן, יש צדיק שהוא כפוף ויש צדיק שהוא פשוט. נראה בהמשך שכנראה יש צדק שהוא כפוף וצדק שהוא פשוט. שואלת הגמרא אם זה ככה, היינו נאמן כפוף, נאמן פשוט. הרי גם בנון אמרנו שהאות נון הרגילה והנון הסופית היא נון כפופה ונון פשוטה. אם כן, נאמן כפוף, נאמן פשוט. אם כן, גילוי האומן באומנות, זה צריך להיות גם מצד הכפיפות וגם מצד הפשיטות. ראינו כבר את כל הסוגיה הזאת. עונה הגמרא תירוץ שהרב מרחיב בו בפסקה כ"ח שלא נראה אותה היום, פעם הבאה בעזרת השם. הוסיף לך הכתוב כפיפה על כפיפתו. כלומר, הצדי הכפופה מוסיפה על הנון הכפופה. מכאן שניתנה התורה במנוד ראש. מה זה מנוד ראש? אומר רש"י, ברטט וענווה יתרה. כן, צריך להיות כפוף פעמיים. גם כפוף באות נון וגם כפוף באות צדי. טוב, אז את החלק השני של הקושייה והתירוץ, מה מוסיפה האות צדי על האות נון, את זה נראה בהמשך. אבל קודם כל ההבנה הפשוטה, צדי כפופה, צדי פשוטה, צדיק כפוף, צדיק פשוט. מה המשמעות של הדברים? ואנחנו פותחים פה סוגיה חשובה מאוד. אומר הרב עמוד 254, אין היה שבת בית, עמוד 254, פסקה כף ד'. הצדק, כמו האמון לתעודה הנצחית, המגמה העליונה של ההוויה כולה, הוא גם כן מתחלק לשתי המחלקות של הכפיפות והפשיטות. מה הכוונה? כלומר, מצד אחד, של התגשמותו של הצדק בצורתו השלילית, לדוגמה, לבאר את הרשעה ולמעט את גאוות הזדון מהנפש ומהעולם. שהדברים צריכים להיות פונים לקראת הכפיפות והצמצום. למעט את שיעור קומת הרע והכיעור בכל האפשרות. זה צד אחד. צד שני, ושל ההתגשמות של הצדק לצד החיובי. כלומר, לא רק להגשים את הצדק בצורתו השלילית, אלא להגשים את הצדק בצידו החיובי, כלומר, להרחיב את גבולות הטוב, ולפאר את אורחות היושר, ולרומם את כל ערכי הקדושה במלוא עולם, שמה הפשיטות וההרחבה, הערכת הקומה והגדלת המעשים ברום ויפאה, האדרת המחשבות והגברת הכוחות בכל מילואם, כן, שמה, בצדיק הזה, הצדיק המתפשטת, תופסים את המקום הנכון להם. אומר הרב, אלה הן המחלקות של הצדק הכפוף ושל הצדק הפשוט, שנושאיהם הם צדיק כפוף וצדיק פשוט. טוב, בואו נעשה סדר. כשאני אומר על אדם, אדם צדיק, ואמך כולם צדיקים. מה זה הצדיק הזה? אלא הצדיק הזה הכוונה שהוא חי בצדק. להיות אדם צדיק זה להיות אדם צודק. זה להיות אדם שחי בצדק. מה זאת אומרת לחיות בצדק? מה נקרא לחיות בצדק? אז רבי יהודה הלוי בספר כוזרים מאמר שלישי מרחיב את הדברים, נגיד זה ממש בקיצור נמרץ. הקדוש ברוך הוא ברא האדם וברא עולם, שהאדם והעולם כולל בתוכו כוחות שונים ומנוגדים, לחיות בצדק, כלומר להיות צדיק, כפרט וככלל, זה ליצור את הופעת הכוחות, כל כוח לפי ערכו המדויק, ויצירת ההרמוניה בין כלל הכוחות בצורה מדויקת. זה נקרא להיות צודק. אבל אם אני למשל מעדיף כוח אחד, יתר על כוח אחר, מעבר למה שהכוח הזה צריך להופיע, למשל אם אני מעדיף את כוח החוכמה מעבר לכוח השינה, אדם נורמלי צריך לישון איקס שעות ביום או בלילה, אבל אני לא נורמלי ורוצה ללמוד יותר תורה להבדיל חוכמה, וזה בא על חשבון שעות שינה שלי עד כדי כך שאני כבר לא ישן את השעות הנצרכות, אז אני לא אדם צודק, אני לא אדם צדיק, אני אדם שלא מארגן את כוחות החיים השונים שלי בצדק. אז אם אני יכול לישון שעתיים בלילה, או שמונה שעות, זה כבר פרטים. אבל אחרי שהגעתי למסקנה, איך אני מארגן את כוחות החיים שלי בצורה צודקת, אם אני לא מופיע אותם בצורה צודקת, כלומר שכל כוח מופיע לפי ערכו, וסך הכוחות יוצרים הרמוניה מדויקת בין כולם, אז אני לא אדם צדיק. אם כן, להיות אדם צודק, בכותרת כללית, זה לגלות, זה להופיע את כל הכוחות בצורה מאוזנת ומדויקת. כל כוח מופיע לפי ערכו, וכלל הכוחות מופיעים בהרמוניה. זה נקרא להיות אדם צדיק. אז אם אני למשל מעדיף את כוחות הרוח על החומר, או את כוחות החומר על הרוח, את השכל על הרגש, או את הרגש על השכל, וכו', את הפרט על הכלל או הכלל על הפרט, מעבר לאיזונים הנכונים, אז אני אדם לא צודק. אם אני אדם שלא הולך לאכול ארוחת צהריים 4 ימים, אז אני לא צודק. אם אני אדם שאוכל יותר מדי בארוחת צהריים, אז אני אדם לא צודק. לא צדיק. אם כן, להיות צדיק, זה להיות צודק. להיות צודק, זה להיות שייך לצדק. להיות שייך לצדק, זה לגלות את כל כוחות החיים שכבחו ברע באדם, בצורה מאוזנת, מדויקת. אם כן, בפוטנציאל שלנו, אנחנו רוצים להיות צדיקים, ואמר כולם צדיקים, במהות אנחנו צדיקים. רק צריך לחשוף את זה. עכשיו בואו נתקדם. עד לכאן פשוט. עכשיו הרב מעמיק את זה יותר. כשהקב"ה ברא את העולם, אז הוא ברא את העולם, הנקרא העולם שלנו, שיש בו מציאות של טוב ורע. עץ הדעת, טוב ורע. אמרנו הרבה פעמים, כשאדם ראשון היה בגן עדן, אז הוא היה כמעט כולו טוב אלוהי. לעומתו בגן עדן היה הנחש, שהוא כמעט כולו רע אלוהי. רע אלוהי הכוונה, כוחות חיים טבעיים. טוב אלוהי, נשמה. רע, במובן האלוהי, הכוונה, כוחות חיים גופניים, נפשיים ושכליים, שלא מופיעים על פי הערך האלוהי שלהם. הם כשלעצמם, אילו הם היו עומדים לעצמם, הם רעים מאוד. אם הם מוארים מהאור האלוקי, אז הם טובים מאוד, והאור אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, זה יצר הרע. אז יצר הרע זה טוב מאוד, בתנאי שהוא מואר מיצר הטוב. כן, כוחות הגוף, הנפש והשכל הם חשובים מאוד, הם טובים מאוד, בתנאי שהם מוארים מהנשמה. אבל הוא נצר ציור שהם מנותקים לחלוטין מהנשמה, וכביכול עובדים בצורה עצמאית, זה רע. זה נקרא יצר הרע. אם כן, שהקרב הוא ברא אדם, סליחה, שברא עולם, לפני העולם שלנו, הוא ברא אדם שהוא כמעט כולו טוב, הוא ברא נחש שהוא כמעט כולו רע, אדם בגן עדן אלוהי, נשמה, נחש בגן עדן טבעי, גוף נפש ושכל, ובאמצע ברא מציאות ממוצעת, שנקראת עץ הדעת טוב ורע. דעת לשון חיבור, עץ המחבר את הטוב עם הרע. כלומר, עץ הדעת זה איזושהי מציאות שהיא כוללת בעצם גם את האדם וגם את הנחש. אדם בצד הטוב שבו והנחש בצד הרע שלו. אלוקי וטבעי. אומר בנו של נפש החיים, אומר הרמח"ל בספר דרך השם וכו', כשאדם הראשון אכל מעץ הדעת, אז הוא בעצם ירד ממדרגת טוב למדרגת טוב ורע. הוא ירד ממדרגת האני העצמי המהותי האלוהי שהיה בו, למדרגת אני עצמי שהוא כולל גם אלוהי וגם טבעי. ואז היות והמדרגה הזאת לא מתאימה לגן עדן, ועוד יותר, הייתה סכנה גדולה, שאם הוא יאכל מעץ החיים וחי לעולם, אז הוא יחיה לעולם במדרגה מעורבבת של טוב ורע, של מהות משותפת, שהוא לא יודע אם המהות שלו זה האלוהי או הטבעי. לכן הקדוש ברוך הוא סילק אותו מהר מאוד מגן עדן, כדי שלא יאכל מעץ החיים ויחיה לעולם במדרגתו הנמוכה, שהיא עץ הדעת, וירד לעולם הזה, והעולם הזה הוא במדרגת עץ הדעת טוב ורע. יוצא שהעולם שלנו במהות, והאדם במהות בעולם הזה, הוא מציאות שכולל את הטוב ואת הרע. מה זה טוב? עוד פעם, טוב זה האלוהי. מה זה רע? זה הטבעי. מה זה ואר אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד? יצר הטוב ויצר הרע. כלומר, לגלות את הטוב שבטוב, ולגלות את הטוב שברע. זה נקרא בעולם שלנו להיות צדיק. להיות צדיק זה לגלות את הטוב שבטוב, לסלק את הרע שברע, ולצרף אל הטוב שבטוב את הטוב שברע. אם כן, בעצם אנחנו בחיים שלנו עסוקים בשני מסלולים של עשייה. אנחנו עסוקים במסלול אחד של לבאר את הרע שברע, ומצד שני, להוסיף את הטוב שבטוב ואת הטוב שברע. זה תפקידנו. כי עוד פעם אני חוזר, כשהקדוש ברוך הוא סילק את אדם הראשון מגן עדן, הוא הגיע לעולם הזה. והוא הגיע לעולם הזה במדרגת עץ הדעת, טוב ורע. והעולם הזה הוא במדרגת טוב ורע. גם האדם וגם העולם. ולכן האדם, כל החיים, עסוק בשני כיוונים. בשני ממדים. קודם כל, לסלק את הסד הרע שברע. כלומר, לבאר מן העולם, בואו נדבר במושגים של הפסקה פה, לבאר מן העולם את הרשעה, לבאר מן העולם את הגאווה, לבאר מן העולם את כל הצדדים הרעים שהם מחסירים את תופעת השם. זה צד אחד. צד שני, זה לגלות את הטוב. לגלות את האלוהי. גם את האלוהי שבאלוהי וגם את האלוהי שבטבעי. אם כן, אנחנו עסוקים כל חיינו כפרט וככלל, בשניים, סור מרע ועשה טוב. זה בעצם מה שאנחנו עסוקים. להסיר את הרע מן האדם ומן העולם, ולעשות טוב באדם ובעולם. זה תפקידנו. ואז אנחנו באמת צדיקים. אם כן, יוצא לפי זה דבר עצום. שאם אדם חושב שהוא יהיה צדיק, רק אם הוא יוסיף טוב, ולא יעסוק בביאור הרע, או להפך, אם הוא חושב שהוא יהיה צדיק, רק שהוא יבאר את הרע, ולא יעשה טוב, הוא לא צודק. הוא לא מגלה את הצדק. כי כלל כוחות החיים בעולם הזה לא מופיעים בצורתם המתוקנת. לכן אם אני חושב שאני אצא ידי חובה, רק למשל במה לא לעשות, לא תעשה, שזה לסור מן הרע, או במה שהוא כן לעשות, עשה טוב, או מצוות לא תעשה, או מצוות עשה, ואני לא מבין שכדי לבנות את העולם, אני צריך להיות שייך גם למה לא לעשות, וגם למה כן לעשות, גם לבאר את הרע וגם לבנות את הטוב, אם אני לא מבין את זה, אז אני לא צודק. אז אני לא צדיק. אני אומר לכם משפט קצת חמור. לכן אם אני הגעתי לבית המדרש, הקדוש הזה הנקרא מכון מאיר, ואני אצא מכאן באיזושהי הכרה, שכלית, ותחושה פנימית, ויכולת מעשית, שאני מוסיף טוב, ולא מבאר את הרע, כי אנחנו תמיד הרי באהבה ובאמונה, ואוהב את הבריאות ומקרבן לתורה, ואנחנו לא מבינים שצריך לבאר את הרע מן העולם, אז אנחנו לא צדיקים. לא שכחתי את מה שהרב קוק אמר, וזה נר לרגלינו. שהצדיקים התיאורים אינם קובלים על הרישה, אלא מוסיפים צדק. אז א', שאלה אחת, האם אנחנו צדיקים תיאורים? הלוואי שנהיה צדיקים. לפני שנהיה צדיקים תיאורים, קודם כל. אז א', זאת מדרגה העליונה מאוד. ב', וגם אם נצייר לעצמנו, שזאת מדרגתנו, או לפחות אנחנו צריכים ללכת בכיוון הזה, הרב קוק לא דיבר על זה שלא צריך, תכף אני אקרא כמה מקורות, הוא לא דיבר על זה שלא צריך לסלק את הרע. הוא רק לא אמר איך צריך לסלק את הרע. האם כשיהודי מחלל שבת, אני צריך להגיד לו, מחלל שבת, בוא נשרוף לך את המכונית. או שהוא מחלל שבת, אני צריך להעיר לו פנים, ולהיות אדם נחמד. כלומר נפיק כללי ההלכה. וזה אולי הדרך להסיר אותו מן הטוב. להסיר אותו מן הרע, סליחה. אנחנו כרגע לא מדברים על הדרך המעשית להסיר מן הרע. אנחנו כרגע מדברים על העיקרון. יש לנו מחויבות לסור מן הרע. ולהסיר מן הרע. ולא רק לעשות טוב. להיות טובים ולעשות טוב ולהופיע טוב בעולם. איך אנחנו מגלים בפועל, במעשה, הלכה למעשה את המחויבות לסור מן הרע? זה נושא בפני עצמו. האם לסור מהרע זה דווקא בימות חזיתי? או לסור מהרע אולי זה דווקא לגלות הקרנה? אחריות, הקרנה ודוגמה אישית. זה כבר ברור מעשי חשוב מאוד. נגיע אליו בהמשך הדרך, בעזרת השם. אבל קודם כל, להיות אדם צדיק, להיות אדם צודק, זה להיות אדם שיודע שהעולם שלנו מורכב מטוב ורע. מרכז האדם שבו זה מופיע, הטוב ורע, מרכז העולם זה האדם. והאדם בעצמו, כלפי עצמו וכלפי העולם, צריך לעסוק בביאור הרע ובהוספת הטוב. ואנחנו לא נהיה סטרילים, ונעשה לעצמנו חיים נוחים, ונגיד, הצדיקים התיאוריים מוסיפים טוב. מכון מאיר זה בועה. זה לא העולם. העולם נמצא מחוץ למדרכה. שם נמצא העולם. פה אנחנו בתוך מעבדה, בתוך אינקובטור, בתוך הכור הגרעיני. שאם אתה לא תדע באמת, אם לא נדע איך לזהות את מקורות הטוב, אז ודאי שנוכל להוסיף טוב ולבאר את הרע. אבל מי שיש לו דמיונות, שמכון מאיר זה מה שישמע בחדשות בשעה אחת, אז הוא טועה. לא יספרו על השיעור הזה בחדשות, אני מודיע לכם. בדקתי את זה בחדשות. לא יספרו את זה. לכן, קודם כל, הגדרה עקרונית, בואו נראה רגע אולי את התמונה הכוללת של הפסקה הזאת, עוד פעם. הצדק, כמו האמון לתעודה הנצחית, כלומר, האמון שאנחנו נותנים בייעוד, שהקדוש ברוך הוא מייעד לעולם הזה, שהוא יגיע לנצחיות שלו, לנצח שלו, שזה הצדק שבו. אז הצדק, כמו האמון לתעודה הנצחית, המגמה העליונה של ההוויה כולה, שהיא לגלות את הצדק בסופו של דבר. ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד, זאת המגמה של ההיסטוריה. הוא גם כן מתחלק לשתי המחלקות, של הכפיפות והפשיטות. הכפיפות והפשיטות. מה זה כפיפות ופשיטות? אומר הרב, כלומר, של התגשמותו של הצדק בצורתו השלילית. יש צדק שצריך להופיע בעולם בצורה שלילית. אני מסכים, עוד פעם, אני עכשיו יורד לפסים מעשיים, למרות שכרגע אנחנו לא רוצים לגעת בפסי המעשה. אני מסכים שזה הרבה יותר נוח, והרבה יותר נעים, והרבה יותר רך, והרבה יותר מלטף, והרבה יותר מתוק, והרבה יותר נחמד להוסיף טוב בעולם. הרבה יותר קל להיות שייך לצדק ברמה של להוסיף טוב. אומר הרב, אבל יש צדק שצריך להופיע אותו לצערנו הרב בעולם הזה בצורתו השלילית. וצורתו השלילית היא לבאר את הרשעה ולמעט את גאוות הזדון מהנפש ומהעולם. אנחנו למדנו בשיעור אחר לפני שבוע, שכשאנחנו אומרים בתפילה שהקדוש ברוך הוא נאבק, אם אפשר לומר, בפרעה ובעבדיו, בפרעה ובכל עבדיו, אז אנחנו אומרים בהמשך הדברים, אשר היכה גויים רבים והרג מלכים עצומים. אומר שם הרב בעולת ראייה, כדאי לראות בפנים את הגויים, כלומר את השיתוף החברתי של אומות העולם או של כל אומה בפני עצמה, אותם שונאינו ואותם אויבינו, את הציבור, את ההמון, את ההוויה הכוללת הזאת, את זה צריך להקות. להקות הכוונה לזדוק צדקים באיגוד החברתי, שזה מה שנותן להם את הכוח. אבל אני רוצה רגע להגיע לקצה. את המלכים, את מנהיגי השונאים, את מנהיגי האויבים, אותם צריך להרוג. אי אפשר רק להקות. אשר היכה גויים רבים והרג מלכים עצומים. אותם ראשי הצפה, ראשי הנחש, ראש הנחש. שם אי אפשר להסתפק בהקאה. אבל התורה היא באהבה ובאמונה. התורה היא אוהבת הבריאות, חביב אדם שנברא בצלם. נכון, אנחנו יודעים את כל זה. אבל כדי שיופיע הצלם אלוהים שבאדם, צריך להיות צודק. כדי להיות צודק, צריך לבאר את הרע. כדי לבאר את הרע, צריך לבאר את אלה שהם נושאים את הרע בעולם. הם אלה שמשדרים את הרע בעולם, שעושים את הרע בעולם. ולכן זה עקרוני מאוד. את השותפים לאויבות כלפי ישראל. שם ניצור סדקים באיגוד החברתי. דיברנו את זה בשיעור שלם, אני רוצה לפתח את זה כרגע יותר. אבל לגבי אותם ראשי השונאים, אותם צריך להרוג. כמו שהאמריקאים עשו בעיראק. הם לא ויתרו עד שלא מצאו את אותו רשע בבור בתחתוניו, ותלו אותו על העץ קבל עם ועולם, והפילו את הפירמידה שציינה אותו. זה חשוב מאוד. כמובן, אנחנו באים ממקום של אלוקות, ממקום של ענווה, ממקום של טהרה. אבל אוי ואבוי, אם אדם שעובר מהלך רוחני, יהפך להיות פתאום אדם רך רוחי, קוראים לזה פלורליסט, קוראים לזה להיות נחמד. אני רוצה לקרוא כמה מקורות כדי לראות עד לאן זה מגיע, עוד לפני השאלות אם אפשר. קודם כל כדאי לכתוב מקור, נפתח בדיוק, ברוך השם. אגרות הראייה, איגרת פייטת, עמוד קוף. דיברנו עד אני חושב פעם, תכף נעמיק את זה יותר. הרב מדבר כאן על מלחמות, עד כמה עם ישראל צריך להילחם, ועד כמה עם ישראל במצבים מסוימים צריך להיות אכזרי במלחמה שלו. כי מול הרשע צריך להיות אכזרי. אומר הרב, וענייני המלחמות, אי אפשר היה כלל, בשעה שהשכנים כולם היו זאבי ערב, כנראה שזאב בערב הוא מאוד, מאוד טורף, הוא מאוד אכזרי. בשעה שהשכנים כולם היו זאבי ערב ממש, שרק ישראל לא יילחם. אנחנו נהיה סטרילים, נדבר שלום, נהיה נחמדים. לא, כשכולם מסביבך זאבים, זאב לזאב זאב. בשעה שהשכנים כולם היו זאבי ערב ממש, שרק ישראל לא יילחם, אי אפשר דבר כזה. שאז היו מתקבצים חס ושלום אומות העולם, שכנינו אויבינו, ומחלים חס ושלום את שאריתם. ועד רבה, אומר הרב, היה מוכרח מאוד גם להפיל פחד על הפרעים, גם על ידי הנהגות אכזריות. לפעמים שצריך להשתמש במידת האכזריות, ותכף נראה שצריך להשתמש, אז צריך להפיל פחד. גם על ידי הנהגות אכזריות. כשדוד המלך ידע, דוד המלך זה מלכות ישראל לדורות, כשהוא ידע שכדי לעשות כאן סדר במזרח התיכון, צריך לתלות את האויבים שלו על העצים, ולקצוץ את בעונות ידיהם ורגליהם, הוא ידע לעשות את זה. כמובן זה נבע מנפשו העדינה, מנפשו התאורה, מנפשו הצדקת. ולכן הוא גם אמר, כמו שהרב מסביר באורות, גם כי אלך בגיא צל מוות, גם כשאני נמצא במציאות, שהמוות המוסרי מצל עליי, כמו מלחמה, גם כי אלך בגיא, בעמק, בוודי, שהצל של המוות המוסרי מצל עליי. לא עירה רע, אני לא אעשה לאדם רע. הכיבוש משחית, זו הכותרות. הכיבוש לא משחית. זה לא כיבוש, זה שלנו. והמלחמה לא משחיתה. אם אנחנו יוצאים בשם השם, לא יראה רע, כי אתה עימדי. אם אני בא מכוחך, ריבונו של עולם, בשם הוספת הטוב לעולם, אז אני יודע שחלק מהוספת הטוב, זה לבאר את הרע. אז זה קודם כל לבאר את הרע ממני, לבאר את הגאווה, לבאר את המידות הרעות, לבאר את כל מה שהוא רע באדם, את ההשתלטות של כוחות החיים הטבעיים עליי, את היצר הרע, את הצד הרע שביצר הרע. קודם כל לבאר את זה מתוכנו. בית, יש לנו אחריות לבאר את זה מן העולם. לא צריך להתבייש לדבר בצורה כזאת. התורה זה לא איזה תורה סטרילית, להבדיל אלף אלפי הבדלות, זה בדיוק הנצרות. שאמרה שאלוהים הוא חסד ולא דין, שאלוהים הוא אהבה ורחמים ולא נקמה ואכזריות. אלוהים יכול להתגלות בכל, ותכף נראה הוא מתגלה בכל, תכף נעמיק את זה יותר, אבל כרגע קודם כל ברמה הכי מעשית. ועד רבה היה מוכרח מאוד גם להפיל פחד על הפרעים גם על ידי הנהגות אכזריות, רק עם ציפייה להביא את האנושיות למה שהיא צריכה להיות. לאט לאט נביא בסוף את האנושיות לטוב שבה, אבל לא לדחוק את השעה. ודע אומר הרב שבהלכות ציבור, בהלכות הציבור לא החמירה תורה כלל לדחוק את רוח העם לחסידות. אני מדלג. וזהו יסוד כמה קולות שיש בדין תורה ביחס לסדרי המלחמות. כדי שנהיה שותפים בביאור הרע מן העולם. אז קודם כל להבדיל, אדם צריך לבאר את הרע מתוכו. ב' לבאר את הרע מהסביבה. לכן אנחנו לא מתביישים במשפט הזה. התגשמותו של הצדק בצורתו השלילית, לבאר את הרשעה ולמעט את גאוות הזדון מהנפש, כל אחד מאיתנו שבתוכו הוא מהעולם. עכשיו לאן זה מגיע? זה מגיע הרבה יותר חמור מה שאמרתי עכשיו. עד לכאן זה היה מעודן מאוד. נא לכתוב מקור. מאמרי ראייה, כשהרב מדבר באגדות רבא בבא חנה, מי שמכיר דברים נפלאים מאוד שמה על דרך הסוד גם. אז באחת האגדות שם, מי שרוצה לכתוב מקור, מאמרי ראייה, עמוד 429, אומר הרב, הנה עיקר מידת התורה היא חסד. כמו שכתוב בנוסח התפילה, כי באור פניך נתת לנו תורת חיים ואהבת חסד. אם כן, עיקר התורה זה חסד. הקדוש ברוך הוא חסד. רוצה להשפיע טוב, רוצה להוסיף טוב על העולם. אמנם, אומר הרב, שלמות התורה ושורש האמונה, זה לא רק כי צריך להסיר את הרע מן העולם. זה הרבה יותר עמוק מה שאמרנו עד עכשיו. שלמות התורה, כבר נסביר, ושורש האמונה, שיהיו כל המידות כלולות בה בסוד האחדות. אם אנחנו אומרים חס ושלום, שאי אפשר לגלות את הבורא, במידות שהרב קורא להם לא מידות רעות, אלא מידות קשות, כמו למשל כעס, גאווה, נקמה, שנאה, אכזריות וכדומה, אז אנחנו בעצם אומרים שהקדוש ברוך הוא לא יכול להתגלות בכלל ההופעות שבמציאות. אנחנו חס ושלום מקצצים באחדות מידות הבורא. הבורא הוא הכל. אז מה, הקדוש ברוך הוא יכול להתגלות באהבה באהבה ולא ביראה? בשפלות רוח ולא בכעס? או בגאווה? בחסד ואהבה ולא בדין? ברחמים ולא באכזריות? אם אנחנו חושבים ככה, אנחנו בעצם חס ושלום מקצצים את הופעת הבורא. אנחנו אומרים כביכול, הקדוש ברוך הוא לא יכול להופיע בכלל המידות. לכן שלמות התורה ושורש האמונה, שיהיו כל המידות כלולות בה בסוד האחדות. זה לא שיש רשעים בעולם, אז אנחנו צריכים להשתמש במידת האכזריות, כי אין ברירה, כי צריך לבאר את הרע מן העולם, כי זה החלק הראשון של הצדק, סור מרע. אלא הקדוש ברוך הוא ברא לך תחילה, עכשיו זה יותר עמוק, ברא לך תחילה, עולם שיש בו טוב ורע, כדי שנגלה אותו באחדות מידותיו. ולכן כשצריך במצבים קיצוניים להשתמש במידות קשות, כמו גאווה, כמו נקמה, כמו אכזריות, אנחנו גאים לעשות את זה. לא שאנחנו שמחים בזה, לא שאנחנו מחפשים את זה, לא שאנחנו רוצים בזה. זה לא טבע נשמתנו, זה חיצוני לנו. הרב יגיד במקום אחר שהתכונות האלה, המידות האלה, אלה מידות חיצוניות לנפש הישראלית. את זה קיבלנו מאסף, שכשיעקב לבש את הבגדים, הכל כל יעקב עדיין מדי אסף, הכל מבפנים, כולו ענווה, חסד, אהבה, כל המידות הטובות. מבחוץ, כדי לגאול את העולם, צריך לדעת איך להתמודד עם הרע. אז רבקה לימדה את יצחק, שיעקב יודע להתלבש במידות החיצוניות בלבוש העשווי. לכן הכל כל יעקב מבפנים, חסד, אהבה, ענווה, והידיים ידי עשיו מבחוץ. נקמה, אכזריות, גאווה, כל מה שצריך. אז לתיקון העולם צריך להתלבש בלבוש העשווי לפעמים, מתוך הנשמה יעקבית, שהכל כל יעקבי בפנים. אבל שורש שלמות התורה ושורש האמונה, שיהיו כל המידות כלולות בה בסוד האחדות, וגם מידת האכזריות, שמשתמשים ממנה לקדושה, היא דבר המשלים את התורה. הרב אומר בהמשך משפט חמור יותר, הוא באמת, הרואה מרחוק, אדם שהעיניים שלו הם עיניים שטחיות, עיניים קצרות, והוא כל הזמן מדבר, אלוהים הוא טוב, אלוהי החסד והרחמים, אלוהי האהבה, בוא נוסיף טוב בעולם, כל מה נעסוק בהוספת הטוב, והוא לא מבין שהקדוש ברוך הוא ברא העולם הזה שיש בו רע, כדי שני שותפים איתו בביאור הרע, כדי שנגלה את אחדות מידותיו של ריבונו של עולם, מי שלא מבין את זה, ומי שלא מבין שאותו אדם שעסוק בביאור הרע, בנה בתוכו קומה של אהבת הטוב, ומתוך אהבת הטוב הוא יוצא לבאר את הרע. אלא הוא רואה כלפי חוץ מעשה אכזריות. כלפי חוץ רואה מעשה גאווה. ובאמת הרואה מרחוק, אדם מתנהג במידת אכזריות, אינו יכול לצייר מרחוק, זה לא שהוא רואה אותו מרחוק, מרחוק של 100 קילומטר. הוא רואה אותו מרחוק מבחינה מחשבתית, מנטלית. הוא לא מבין מאיזה נקודת מוצא האדם הזה יוצא. נקודת מוצא שכולה הוספת טוב, כולה חסד ואהבה, כולה ענווה וטהרה, כולה אלוקות. אבל הלבוש שכרגע צריך להתלבש, זה לבוש של אכזריות. אז מי שלא מבין את זה, את החשבון הזה, ובאמת הרואה מרחוק אדם מתנהג במידת אכזריות, אינו יכול לצייר שעוצם עיקר כוונתו לקדושה ולחסד אמיתי, לבאר את הרע מן העולם. רק מי שמגיע למעלה זו, שיודע שהקדוש ברוך הוא ברא עולם הזה המעורבב בטוב ורע, ותפקידנו להוסיף טוב גם על ידי שאנחנו צריכים לבאר את הרע ולא רק להוסיף טוב, הוא בא למקום איש כזה ורואה איך כל מחשבתו היא רק לחסד. תראו את המשפט הבא, מדהים המשפט הבא. הוא מאמין, אותו אדם שרואה את זה מרחוק, שהוא אותו אחד שעושה את החסד, שהוא אחוז בעץ החיים, שהוא מקור החסד והרחמים, על ידי מידת אכזריותו. מה נותן באמת את האחיזה בעץ החסד? מידת האכזריות שלך. ואם אין לך מידת האכזריות, בעיקר כלפי אויב, אתה לא אחוז בחסד באמת. אתה חי בדמיון. אדם שחושב שהעולם הזה הוא טוב, אין בו רע, העולם הזה מלא אהבה, אין בו שנאה, העולם הזה מלא עדינות, אין בו גאווה, העולם הזה מלא אלוקות, אין בו יצריות, מי שחושב ככה, הוא לא ישותף בתיקון העולם. למה אני כל כך מדגיש את זה? כי ברוך השם, נגיד עוד משפט אחד לפני ברוך השם, העולם שלנו מבחוץ, חי את החוץ, הוא חי את הרע, הוא חי את החומר, הוא חי את האגו, הוא חי את הפרטי, הוא חי את הרגע, הוא חי את כל מה שהוא חיצוני, הוא חיצוני בעולם. אז כלפי חוץ, יותר קל להיות אגואיסט וגאוותן ונקמן ושונא וחס ושלום אכזרי. ולכן כשבאים לבית המדרש, ודאי שצריך לחדד את הטוב, את החסד, את האהבה, את המקוריות האלוקית של כל הביטויים הרעים האלה. אבל בבית המדרש, כשאדם נכנס לבית המדרש, יש סכנה. הסכנה שמרוב שהוא נדבק לטוב, ברוך השם, מרוב שהוא לומד את הטוב, מפנים את הטוב, שייך אל הטוב, יש סכנה שכשהוא יצא אל המציאות, הוא לא ידע להיות שותף לביאור הרע. וזאת סכנה גדולה. לכן להיות צדיק, זה להיות צדיק בשניים. זה קודם כל הצדיק הכפופה, לכופף את הרע, לכופף את הרשעה, לכופף את הגאווה. קודם כל מאיתנו, ואחר כך מהעולם. ובית, צדיק פשוטה, צדיק זקופה, להוסיף טוב. עכשיו בואו נקרא וכבר שאלות. הצדק הזה מתחלק לשתי המחלקות של הכפיפות והפשיטות. החלק הראשון של הכפיפות, הצדיק הרגילה שהיא כפופה. כלומר, של התגשמותו של הצדק, צריך להגשים את הצדק בצורתו השלילית, לבאר את הרשעה ולמעט את גאוות הזדון מהנפש ומהעולם. שהדברים פה צריכים להיות פונים לקראת הכפיפות והצמצום. כלומר, מה זה לקופף, מה זה לצמצם? למעט את שיעור קומת הרע והכיעור בכל האפשרות. דרך אגב, יש מי שרצה לומר, השם ישמעו ככה מסביר, שהמחלוקת באמת שמה לבית הלל, לגבי חנוכה, דיברנו על זה, האם מוסיף והולך או פוחת והולך, היא בעצם לא מחלוקת. לפי בית שמי, פוחת והולך. אתה צריך להפחית את הרע מן העולם. כדי להיות שייך אל הטוב, להפחית את הרע. זה הצד הראשון. זה הצד הכפופה. למעט את הרע. הצד השנייה, הצד הפשוטה, זה בית הלל. ושל ההתגשמות של הצדק לצד החיובי. כלומר להרחיב גבולות הטוב ולפאר את אוכלות היושר ולרומם את כל ערכי הקדושה במלוא עולם. זה מוסיף והולך, זה לא הוסיף טוב. אז מי שרוצה להיות צדיק כפרט וככלל באמת, הוא צריך להיות שייך לצדק הכפול. אם הוא רק צדיק כפופה, רק מבאר את הרע, הוא לא שייך לטוב האלוהי, הוא לא מוסיף טוב. מי ששייך רק אל השפת הטוב, יכול מאוד להיות שהוא יהיה לא רלוונטי בעולם, כי הרע יתגבר עליו. עכשיו עוד פעם, זה לא ברמה הפרטית, זה גם ברמה הפרטית וגם ברמה הלאומית וגם ברמה העולמית. טוב, נשמח לשמוע הערות באלף ובעין. אפשר לא להסכים למה שאמרנו, רק מי שלא מסכים צריך להוכיח את זה. בבקשה.
הרב אמר ש... סתם, זה הנוגמה, מה שעוד הרבה היה סטנדיק בעיראק. הרב אמר שזה טוב, השאלה אם זה הדרך.
אני לא אומר שאנחנו צריכים לעשות את זה.
לא, אבל זה דבר טוב שבדרך הוא מוריד זוג, אני לא יודע, 70 אלף חפים מפשע, כאילו בלי להעיד לפעף.
אנחנו לא אומרים שאנחנו מעתיקים את אמריקה. אנחנו רק אומרים שצריך לבאר את הרע מן העולם. יש מי שיעשה את זה ברמת גוי, ויש מי שיעשה את זה ברמת ישראל. אבל לבאר את הרע מן העולם, אנחנו מחויבים לעשות. עכשיו, המושג הזה שחפים מפשע, דיברנו עליו בשיעור אחר, האם יש היום חפים מפשע? בוא נשמור את זה לפעם אחרת, אני לא איש שבק כדי להגיד לך. אבל מי שברור לנו שהוא אויבינו, בגלוי או בסמוי, בפועל או בשותפות פסיבית. כלומר, הוא רק מחביא קסמים ומרגמות מתחת לבלטות של המטבח שלו במרצפות הכפולות שם. כן? הוא לא חף מפשע. תשמע סיפורים מחיילים שהיו במלחמה בעזה, היית? תשמע סיפורים. לא יומתי סופר, שמעתי סיפור רק להבין איזה רישות יש שם. חיילים נכנסו לבית פרטי. בית של משפחה. טוב, היו צמאים כנראה במהלך המלחמה, קצת צמאים, נכון? ניגש מישהו לברז, פותח את הברז לשתות מים. איך שהוא פותח את הברז, נפתח את הרצפה מתחתיו, והוא צולל פנימה, לתוך מנהרה. ברגע האחרון החיילים שמו לב, תפסו אותו. היו חוטפים עוד גלעד שליט אחד. מנהרה תת-קרקעית, מתחת לבתים פרטיים. סיפור אמיתי. אין סוף לדמיון. ניסי ניסים היו במלחמה הזאת לפני שנתיים. הם לא כאלה תמימים כמו שהם נראים. אני לא אומר שכל מי שהוא גר בעזה הוא אויב ישראל. ואני לא רוצה להגיד שעד שיוכח אחרת הוא אויב ישראל. למרות שזה לא רחוק מהמציאות. אבל בוא לא נהיה תמימים. סליחה ידידה. אותה משפחה שאפשרה להקים מנהרה מתחת לבית שלה. שכשאתה פותח את הברז, נפתח את הרצפה, ואתה צולל פנימה לתוך המנהרה, וחיכו שם כבר אופנועים למטה לקחת את השבוי הבא. את גלעד שליט הבא. זה משהו לא יאומן, זה דמיון, זה מערב פרוע מתחת לאדמה. עיר מתחת לעיר. מה אתם עמומים, מה שאני מספר? מה, אתם פרשת שם, אתם שומעים את הסיפורים האלה? תשאלו חיילים שהיו במלחמה. באמת ניסי ניסים היו לנו עם כל הצער והקבר על מי שנפלו מאיתנו ונפצעו. זה מה שהיה שם. אז אל תגיד לי, אבל המשפחה הזאת לא הייתה ברירה, אימו עליהם בחיים ומוות. אפשר לעשות מרד, אפשר להתקומם, אפשר לפחות להעביר איזה מסר לעולם, תצילו אותנו מהרשע. בדרך של תקשורת זה אפשרי, תשלח אס-אמס פשוט. אז בוא לא נהיה תמימים. בסדר? אני לא מצליח לתלות את מנהיגי אויבינו על עצים בכיכרות העיר. אבל כן צריך לשדר עוצמה. ואם צריך תקיפות, תקיפות. ואם צריך גם אכזריות, אכזריות. להפיל פחד על הפראים. כמו שרב כותב באיגרת. מישהו פראי, הוא מבין שפה של פראים. אז הוא צריך לפגוש את הידיים של עשיו. לא את הקול של יעקב. הקול של יעקב יהיה מבפנים. בשורש הכל, תמיד הכל של יעקב. אבל כלפי חוץ הוא צריך לפגוש את הידיים של עשיו. הוא צריך טוב, אל תתווכח איתי עכשיו. אל תתווכח איתי עכשיו, אחרי זה אני אחשוש שאתה שבק נית, תזהר. אנחנו מכירים כבר 15 שנה, זה בסדר. צריך, אני מדבר גם אליך ברור, וגם לכל מי שמקשיב, כולל האוזניים הסמויות שיש פה. צריך להתנהג בתקיפות, בבהירות, ועוד פעם, לא מצד כבודנו, ולא מצד ביטחון ישראל, מצד שם השם. מה זה נקמה? מה זה השורש הזה, השורש של המילה נקמה? השורש של המילה נקמה, אומר הרב הירש, זה קמם, קוף מם מם. או קום, קוף וו מם. צריך להקים, צריך לקומם את מה שנפל. זה לא מילה גסה ללקום, ארנינו גויים עמוק, כי דם עבדיו יקום. אנחנו לא מדברים על נקמה במובן האכזרי, השטחי, של הנפש הבהמית שבאדם, כמו אצל אומות העולם להבדיל, או אצל חלקם. אנחנו מדברים על נקמה במובן האלוקי, במובן הנקי. צריך לקומם את מה שנופל. כבוד ישראל שנופל זה כבוד השם. צריך לקומם את כבוד השם, אנחנו לא מפחדים מהמילה נקמה. אדרבה, שירת האזינו מסתיימת בנקמה הגדולה. שהגויים ישוררו וישבחו את ריבונו של עולם על זה שהוא נוקם בהם. על מה שהם עשו לנו ועשו לארץ ישראל. ארנינו גויים עמו, הם ירננו, הם ישבחו. כי דם עבדיו יקום, ומי הוא יקום? בהם. ונקם ישיב לצריו, וחיפר אדמתו, ארץ ישראל, עמו ועם ישראל. למה אנחנו מתביישים לדבר ככה? מתוך ענווה, מתוך אהבה, מתוך חסד. מתוך חכמים. מי שלא שייך אל הצדיה הכפולה, הכפופה והפשוטה, הוא לא שייך אל הצדק. לא בבית מדרש ולא מחוץ לבית מדרש. ולא מחוץ לבית המדרש. אני אשמח אם תגיבו, כי אני יודע שזה מעורר רצון להגיב. בבקשה.
אם יש בן אדם שבפנימיות שלו, באופי שלו, הוא יותר סטרום, והוא לא עושה מירה. זה באופי שלו. עכשיו, כמו שאתה אומר, הוא לא צדיק, אבל השאלה שלי...
לא אמרתי את זה, סליחה. לא אמרנו את זה. טוב, תסיים ואז נגיד, כן.
אני אומר, שאלה, הוא אומר, אני, זה בא לו באופן טבעי. שאלה אם זה כמו שבא לך באופן טבעי, או לשים את זה וללכת למשהו שאתה... זה מה שאתה חזק, ואתה יודע, וואלה, בוא אני אשתדל בזה הכי הרבה.
שכחתי את שמחה, שכחתי את שמחה. יותם. יותם מעיר כאן הערה מאוד מאוד חשובה. הוא שואל את השאלה הבאה. נגיד שאני אדם שבאופן טבעי יותר שייך אל הטוב, אל החסד, אל האהבה, אל הנתינה, אל כל משהו, עצמיות האומה הישראלית, ישראל בישנים, רחמנים וגונן חסדים, אל הענווה והטהרה הפנימית הזאת, מבחינה אלוקית. האם התפקיד שלי זה להעצים את זה, לחזק את זה, או התפקיד שלי זה אולי לעבוד על עצמי דווקא להגביר בתוכי את הצד השני שחסר אצלי? תשובה. זה שלצערנו הרב אנחנו חיים בעולם שהחוץ משתלט עלינו, כלומר הרע, המידות הרעות, הקשות שנפכו לרעות, ברוך השם אשרנו שכולנו, כולנו ככלל וכל אחד מאיתנו כפרטים, יש בנו את הנטיות הטבעיות אל הטוב, אל החסד, אל האהבה, אל הרחמים, אל העדינות, אל הטהרה הזאת, אל הנקיות הזאת. כולנו שייכים לזה מצד האמת. זה הטבע שלנו. ישראל בישנים רחמנים וגומר חסדים. זה הגרעין הפנימי של האישיות שלנו. אז קודם כל צריך להגביר את זה, כי זה אנחנו. מצד שני, וגם האדם הפרטי, צריך להגביר את זה בתוכו, בטח בעולם חיצוני, שמתרשם מכל החוזק החיצוני הזה. לכן צריך להגביר כל הזמן את הטוב הפנימי, את הטוב האלוהי, את העדינות, את הענווה, את החסד, את הנתינה, כל הזמן. מצד שני צריך מאוד להיזהר, שמתוך שאנחנו כל הזמן עסוקים בהגברת הטוב, לא נשכח להופיע את הרע. לכן התשובה להיותה משמע כפולה. צריך להגביר את משהו, עצמיות החיים שלנו, וצריך לחזק את משהו חיצוני לנו, ולכן הוא קצת קשה לנו, אבל צריך לחזק את זה. כי אחרת לא נדע לסלק את הגאווה מתוכנו. לא נדע לסלק את הגאווה מהאנושות. לסלק את הגאווה מהעולם. מסנך השם מסנה, אמר דוד המלך. אני עונה לי אותה ממקום אחר. אמרנו כמה פעמים. אם היית שואל סבתא, בת 70, מי זה דוד המלך מבחינתה? היית אומרת, משורר ספר תהילים הגדול. אם היית שואל בחור צעיר, מי זה דוד המלך בשבילך? הוא היה אומר רמטכ"ל. מי צודק?
שניהם.
זאת התשובה. שניהם. דוד המלך זה לא אדם פרטי, דוד המלך זה כולנו, זה מלכות ישראל, זה כלל ישראל. כל אחד מאיתנו כולל בתוכו שניים. גם ספר תהילים בשיא עדינותו וענוותנותו וטהרתו, וגם איש צבא, כמשל, לוחם במה שצריך ללחום, מסלק את הרע מן העולם. בסדר? לכן, להגביר את הטוב, להגביר את העדינות, להגביר את האהבה, מצד שני, לא להיות אדם כזה ששוכח להיפגש עם העולם. אני רוצה לשמוע תגובות. יש כבר תגובות. ג' כותב כך. אפשר לסגור את הווילון כי לא רואים? לבנון הראשונה, צהל כובש את צור. מוציאים את כל התושבים לחוף הים כדי לחפש מחבלים. ואז מוציאים זקן בן 80 שלא יכול ללכת. מחליטים להשאיר אותו בביתו, ואז בחקירות מתברר שהוא ראש הטרור בצור. אני פשוט רק קורא. אפשר לגלגל בבקשה? טל, דורנו הוא דור נפלא. דור שכולו תימהון. זה ציטוט ממאמר הדור. הוא מורכב מהפכים שונים. חושך ואור משמשים בו ברבוביה. הוא שפל וירוד, גמרם וניסה. הוא כולו חייב, גם כולו זכאי. אנחנו חייבים לעמוד על אופיו למען נוכל לצאת לעזרתו. תגידו לי, זה לא גאולה שני ה-SMS'ים האלה? לא יאומן. ג' מספר לנו על המציאות, וטל אומר לנו שבעצם הרב הוא כבר אמר את זה. שזה הדור שלנו. מדהים. זה העולם, טל זה הפנים, וג' מספר לנו, זה מתגלה בחוץ. הם לא תאמו בין שניהם נראה. אי אפשר לתאם.
זה אמיתי, היה זקן, הוא הסגיר אותם.
מצד שני, אני חייב לספר סיפור על איזה זקן כדי לא לצאת מכאן לא בסדר. סופר סיפור על הרב ציודה, שפעם אחת עשה קבוצת נערים, כנראה זה הרבה לפני שהערבים חשבו שהערבים בארץ ישראל חשבו שהם עם ומגיע לו מדינה, כשהם ידעו שהם פרטים ולא עם. טוב, אולי הרב ציודה מגיב אחרת לסיפור שאני מספר עכשיו, לכן ההקדמה הזאת, אבל ככה היה סיפור. כשנסעו קבוצת נערים, גם עוד משפט אחד, גם פעם, מי שזוכר, לא לפני הרבה שנים, היינו נוסעים באוטובוסים של חברות ערביות.
כן, כן.
מרמאללה, ממזרח ירושלים. מה? חברון?
שועפאט.
שועפאט, דבר פשוט, אני זוכר את זה בתור ילד. עולה על אוטובוס ערבי ממזרח ירושלים למערת המכפלה. זה היה פשוט. טוב, בכל אופן, אז נעשה קבוצת נערים באוטובוס. ולאוטובוס הזה עלה זקן ערבי. טוב, והזקן הערבי הזה היה כנראה קצת עייף, הוריד את הנעליים והלך לישון. הנעליים שלו כנראה היו חדשות, ואחד הנערים התלוצץ, לקח את הנעליים בלי שהוא הרגיש, ועבר בין האוטובוס ואמר, נעליים למחירה, נעליים למחירה. הציע לאנשים באוטובוס לקנות את הנעליים. זה סיפור שהיה כתוב בעיתון, הסיפור הזה. ובקיצור, הנערים התלוצצו, הזקן התעורר, היה צריך לרדת, פתאום הוא רוצה שהוא בלי נעליים. טוב, סוף הסיפור, בסוף הזירו את הנעליים. שמע את הסיפור הזה הרב ציודה. כתב מכתב למנהל בית הספר של אותם נערים. אמר לו, אני מתבייש בשם כל ישראל. על ההתנהגות הזאת. אנחנו לא מתנהגים בצורה הזאת. זה לא הצדק הישראלי. ככה להתנהג לאדם מבוגר, בן 80, שאיננו האויב שלך. סיפור אמיתי. טוב, אז זה קצת מאזן את ג' מלבנון.
אז אני עכשיו אפר את האיזון הזה.
סליחה? אתה רוצה להפר את זה, בבקשה.
כן, המקרה של היום שיהודים בחדשות, שלושה עומדים תצפיתנים וכדי לזרוק טיל, הצטדיון טדי באמצע המשחק.
לא שמעתי איזה...
אז הנה, כולם בועדים.
שמעת?
עוד פעם? עצרו
חוליה. עצרו אתמול חוליה.
שתכננה לראות טיל עד משחק של ביתר, ובסוף אתה בעצם בעצם
המשחק. מאיפה החוליה הזאת?
מירושלים.
ירושלים.
אחד מהם בצפפה.
מאוד חשוב, טוב מאוד שהאמת מתגלה, כן. אוקיי, אז אתה מחדד את זה. בבקשה.
אז למה שמולנו לא קמים נגד זה?
אני לא אמרתי שעשו...
למה כאשר ההינר גם הגז מדמיע לפיזור...
צריך לעשות כל מה שצריך לעשות, כן, בבקשה.
על מה שאמרת, שצריך לבאר את החושך ולעשות טוב, אסור מרע לעשות. זה לא בעצם פעולה אחת ברגע שאתה עושה טוב, הפעולה של הנר שאתה נכנס לחדר חשוב, זה בעצם מהיר על הכל ומרחיק את החושך?
נכון. אתה שואל, מה שמך?
שלומי
אומר, ברגע שאני מוסיף את הטוב, אני מגרש את החושך. אני אדליק אור, נעלם החושך. אתה צודק. זו בדיוק הבעיה. הבעיה שאנחנו בטוחים שבאמת מצד האמת שאנחנו מוסיפים טוב, אז החושך ייעלם. אבל מצד שני, לפעמים צריך להיאבק בחושך. בפועל.
זה תוצאה, זה לא...
אני מסכים, לכן אמרתי שהדרך לבאר את הרע, מצאנו שתי דרכים בחזלך לעשות את זה. וזה לא פתחנו היום עדיין. דרך אחת זה להוסיף טוב ממילא הרע יעלם. דרך שנייה, צריך לבאר את הרע.
בית שמאי
ותירא. אני אגיד אפילו יותר, אולי בצורה אחרת, קצת, למרות שאני לא רוצה לפתוח את זה עכשיו, כי זה נושא שלם. ביחס לעם ישראל, יותר צריך להאמין בטוב האלוקי שנמצא בתוכנו. ולכן הדרך היא לא לבאר את הרע. הדרך המרכזית היא להוסיף טוב. לא להיאבק בתוך החברה הישראלית במה שצריך להיאבק, אבל השביל המרכזי זה להוסיף טוב. אצל אומות העולם, הכוח המרכזי זה לא הטוב האלוקי. הכוח המרכזי זה השכל, הנפש והגוף. זה הטוב הטבעי. אבל לפעמים הוא לא מואר באור הנשמתי. שם, מאוד יכול להיות שהמסלול הוא דווקא לבאר את הרע.
מלבד.
בעיקר. כשראש ממשלתנו נפגש עם נשיא ארצות הברית, הוא צריך להגיד לו מה הוא לא מסכים. קודם כל, תדע, זה אני לא מסכים איתך, נקודה. מהמקום שהסכמנו שאנחנו לא מסכימים, עכשיו בוא נראה מה כן אפשר להסכים. בעם ישראל להפך. אנחנו מסכימים, עכשיו בוא נטפל במה שלי. כמו במשפחה. משפחה קודם כל מסכימים. יש חילוקי דעות? פותרים. מחוץ למשפחה? רגע, זה כבר סדר אחר. אבל זה נושא שלו, אני לא רוצה לפתוח אותו אחר. לכן, הביאור הרע, נכוון אותו יותר כלפי חוץ. לא כלפי עצמי. בעיקר. טוב, זה נושא שלנו שצריך להרחיב. מישהו רוצה עוד לומר משהו? בבקשה.
סתם להבין, אדם שהוא לא אלף שתי צדדים האלה, זה לא צדיק, זה מה שאנחנו...
מה זה? כל אחד מאיתנו יש בו שני צדדים. כל אחד מאיתנו יש בו שני צדדים.
הוא לא פועל שני.
לא פועל, זאת אומרת, זה כבר השאלה המעשית, כמה צריך, איך פועלים, ומי צריך לפעול, ומתי צריך לפעול. בסדר. באופן עקרוני, שני הכוחות נמצאים בתוכנו, ושני הכוחות, אני רוצה רגע לומר משהו. הרי מאיפה התחלנו בכלל את סוגיית האותיות? למה אנחנו לא עומדים בכלל את הסוגיית השנה? כי אמרנו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם באותיות התורה, ככה זה אמרנו. כלומר, האותיות האלה, הן בעצם השורש של המציאות, הגרעין הפנימי של המציאות, התמצית של המציאות. אז זה התמצית של האדם. שהוא מרכז המציאות, ותמצית של ישראל שהוא מרכז האדם שהם מרכז המציאות. לכן מה שאנחנו לומדים, אנחנו בעצם לומדים את עצמנו. אז אם צדי יש בה כפיפות ופשיטות, אז בכל אחד מאיתנו יש את שני הצדים האלה. וכל אחד מאיתנו יכול לגלות זה באופן כזה או אחר. איך באופן מעשי זה יתגלה? בסדר, כל אחד באישיות שלו, בקישורים שלו, בדרכים שלו ובמסילות שלו ובזמן שלו. ובסגנון שלו. בסדר. אבל באופן עקרוני, אני בטוח שאתה מבאר את הרע באיזושהי מידה. אתה, או אני, אתה נגיד, עובד כתל מידת הגאווה? כן, אז אתה מבאר את הרע. אתה מסלק את הרע. זה לא מה שאתה מחר צריך להיות רמטכ"ל ולצאת למבצע הפצצת הכור האטומי באיראן. לא אמרתי את זה. כל אחד לפי האישיות שלו, היכולות שלו, המסלולי החיים שלו וכו'. אבל כן חשוב, אני חושב, לעקור כאן את הטעות הזאת. שלהיות צדיק זה להיות שייך אל האלוהי, אל הוספת הטוב, ולעצום את העיניים בפני הרע ולהגיד, מי את השם הייתה זאת, היא נפלט בעיניהם. נגד זה, זה ממש נצרות. זה נצרות. נגד זה אנחנו רוצים לצאת בתקיפות. שהצדק, אם מסכים, כן, הוא מצד אחד להוסיף טוב, זה הצדק הפשוט. הצד הפשוטה, הסקופה, הצד היא סופית, עומדת בסקיפות, ויש צד היא כפופה, שיודעת לחופף, יודעת להכניע, יודעת לסלק את הרע ואת הרישה, ואז בעזרת השם יהיה תיקון העולם באמת. יישר כוח.